חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
פודקאסט ה-NBA.
אחר הצהריים טובים, פודקאסט ה-NBA, הפעם ללא עידו גור, שיצא לעבוד קשה, כתב ערוץ הספורט, שליח ערוץ הספורט, המשחקים הפרלימפיים בטוקיו. אנחנו ב-31 לאוגוסט 2021, יום שלישי?
שלישי.
פעמיים כי טוב. לא פחות מ-177... מה קורה לי? הופמן, אתה גורם להתרגש. לא פחות מ-107 שחקנים בינלאומיים מ-41 מדינות שונות פתחו בדצמבר האחרון את עונת 2020-21 של הליגה הטובה בעולם. היה שם מספר C של 17 קנדים ו-14 שחקנים מאפריקה, שזה שווה ל-C כל הזמנים. זו הייתה גם עונה שביעית ברציפות שבה יותר מ-100 שחקנים לא אמריקאים היו בליגה, ולכל קבוצה היה לפחות שחקן אחד. אבל כל הנתונים שהקראתי הם לא הסיבה האמיתית למה שיקרה בפרק הזה של פודקאסט ה-NBA, שבו ננסה להבין מי הם 12, למרות שאני רציתי 10, השחקנים הבינלאומיים הכי טובים היום בליגה. לפיכך, כינסתי את דרור הופמן, שאוהב לדרג ובעיקר אוהב לא להסכים, כדי לייצר ויכוח בריא ואיכותי על שחקנים בינלאומיים. שלום דרור הופמן.
אהלן, לדעתי זו הופעת הבכורה שלי בפודקאסט ה-NBA.
כן?
אני מאזין, אני אוהב NBA, אני לא מוח NBA כמוך וכמו החברים הנהדרים שמתארחים פה, אז התרגשות בשבילי לבוא מהכדורסל האירופי.
אז שמחים להערך, שמח להערך אותך, אני לא שמחים, אני בן אדם אחד, וכיף שאתה פה, וזה כיף להתווכח איתך בדרך כלל, במובן החיובי של המילה.
תמיד.
אז כל הרעיון הזה, מעבר לעובדה שהייתה אולימפיאדה, וראינו שיש הרבה שחקנים בינלאומיים, וההתלהבות מלוקה דונצ'יץ', הייתה שאחת השיחות עם הבן שלי על האופניים, הוא סתם ישבנו, אומר לי, אבא, מי השחקן הבינלאומי, הוא אמר האירופי, הכי טוב. אז עניתי לו, אומר לי, לא, לא, היום. אני לא יודע, אומר לי, ואז הוא חידד, וזה מה שגרם לי בעצם לרעיון הזה, האם הדור של היום בעצם יצא השחקן האירופי הכי גדול בכל הזמנים, או הבינלאומי הכי גדול בכל הזמנים ב-NBA?
הגיוני מאוד.
אז זה מה שאני אמרתי לו, שזה, אני לא יודע עוד מי זה יהיה.
אפשר, אנחנו, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל זה נראה הגיוני מאוד.
ככה זה נראה הגיוני. בוא נשאל אבל את השאלה שאני אשאל אותך מה שבן שאל אותי.
אוקיי.
מי השחקן האירופי סלש בינלאומי הגדול ביותר בכל הזמנים?
אז אני מחלק את זה לשניים וגם ככה הדירוג שלי יהיה. השחקן הגדול בכל הזמנים לטעמי הוא דירק נוביצקי. מכל מיני סיבות ולאו דווקא רק הסיבה שהוא לקח איזו אליפות נורא מרגשת ב-2011. זה יותר השינוי שהוא נתן למשחק הכדורסל לפחות... אתה יודע, אני חושב שספורט ובאופן כללי כדורסל, כמו שאני ואתה אוהבים לדבר עליו, הוא עניין של כל אחד מרגיש אותו אחרת, ואני יכול לחשוב על כדורסלן אירופי אחר שלי נגע מאוד ללב, שעשה יותר ב-NBA ברמת האליפויות, כמו טוני פארקר, דוגמה, אבל לדעתי דירק נוביצקי הוא הספורטאי האירופי, הכדורסלן האירופי הכי גדול ששחק את המשחק עד כה.
אוקיי, אני מסכים איתך מיליון אחוז. דירק נוביצקי, האליפות פשוט שמה חותמת על הוויכוח.
זו בדיוק התשובה.
העניין תמיד היה הוויכוח מעבר לאנשי ה-NBA.
היי, ג'וב, הבאת עם החולצה הזאת גם עכשיו, רק אני שם לב. בוא נעד.
היה ברור שאני אחפש חולצה שקשורה.
כן.
והיה תמיד ויכוח כזה בין, בוא נגיד, אסכולת אלי סער, שתמיד שם את רזן פטרוביץ', אבל הוא לא הקשים את הקריירה שלו ב-NBA.
נכון, לא מספיק. והאליפות
של דירק שמה חותמת על העובדה שעם כל מה שדרזן עשה והוא עשה, באירופה עדיין, סופו של דבר, אליפות, פלוס MVP, פלוס הקלה השישי בטבעו בכל הזמנים,
באתי להגיד טופ 10,
שיכול להיות שהוא יישאר עוד הרבה שנים בטופ 10, כי היחיד שאני רואה שיעבור אותו בקצב הזה זה קווין דורנט. אז אולי הוא ירד מקום אחד, בוא נגיד עוד מישהו שאני לא חושב עליו, שני מקומות.
טופ 10.
וזה שם את החותמת. עכשיו, השאלה היא בעייתית אם אתה שואל מי השחקן הבינלאומי, כי איך אתה מתייחס להקים אולג'ואן?
בדיוק, דיברנו.
ואיך אתה מתייחס עם טים דנקן, שהוא מיהיה הבדולה. אז זה נגיד עוד איך שהוא קשור לצאת הברית, ואולג'ואן שהוא ניגרי במקור, נולד בניגריה, גדל בניגריה, אם תיקח בינלאומי, אתה יכול להכניס אותו לדיון, זכה ב-MVP, זכה בשתי אליפויות.
אנחנו...
אבל הוא חצי חצי.
הוא אמריקאי בשבילם, גם,
נכון.
גם כי הוא שחק בנבחרת סטאפ.
ולכן, אם נשאל את זה אירופאי כדי להיות מדויקים, ברור שזה נוביצקי. אבל אנחנו עוברים להווה, שזו הייתה השאלה.
השאלה יותר קשה לדעתי.
אוקיי, עכשיו בוא נאמר איך אתה סיבכת את העניינים.
נכון.
אני רציתי לדרג את 10 השחקנים הטובים.
ללא כל קשר לעמדה כלשהי.
כן, כי אז אני, ברגע שמחליטים על 5, אני מרגיש מחויב לעמדות. נכון. ואז אמרת לי שבנית סגל של 12, שעם זה אותך הייתי 5 ו-7 מחליפים.
בדיוק.
מה שסיבך אותי קצת.
אני חושב שכל היופי הזה, ואני ואתה עשינו לדעתי כבר כמה וכמה דירוגים, הוא לייצר איזשהו אתגר מסוים, כי אני חושב שבלי אתגר, או פשוט להביא 12 שחקנים, זה יותר קל. אבל אני תמיד אוהב את השאלות האלה בפייסבוק, יש את זה בקבוצות כדורסל, נותנים 3 חמישיות כאלה.
נכון.
מי החמישייה הכי תצליח? אלן אייברסון, שקיל אוניל, לברון מול מייקל, קובי וסטיב נש, סתם עכשיו. זה, כן. זה נחמד וזה מגניב, ולדעתי זה ייצר...
אוקיי, אז בואו ניישר קו על הפורמט. בסופו של דבר, 2 חוקים בסיסיים. 1, שחקן בינלאומי.
בדיוק, שוב.
לכן ירד מהפרק קיירי הרווינג, שאומנם נולד באוסטרליה, בדיוק. אבל הוא שחקן אמריקאי לכל דבר ועניין. אז שחקן שנולד במדינה אחרת, גם גדל בחלק מהזמן באותה מדינה או מדינה אחרת, כי יש לנו למשל, אני אזרוק שם, אני מניח שהוא גם אצלך, ניקולה ווצ'ביץ', שנולד בשוויץ, אבל הוא מונטנגרי וכאלה, ושבסוף אנחנו לא הולכים על הטופ 10, אלא הרכבנו את נבחרת שער העולם.
בדיוק.
5
הנוכחים.
ו7 מחליפים.
בדיוק.
או כמו שקוראים לזה ב-2K, וורד.
וורד.
אבא, מי יהיה בוורד בעונה הזאת? האם דני יכול להיות בוורד?
עדיין לא.
עדיין.
הוא יגיע.
לא, הוא יהיה.
הוא יהיה, הוא יהיה.
בשחקן השנה השנייה, אני חושב שהוא יהיה השנה. אני מקווה.
אנחנו גם מקווים שהוא אולי, אתה יודע, אולי בסוף ייכנס פה לאיזה נבחרת נוכחית של אירופה בעתיד.
אז לפני שנגיע למה שאני קורא לו אזכור של כבוד, לאלה שנחתכו אחרונים אצלי, אני רוצה לציין 2 קטגוריות. אחת, אני קורא לה קטגוריית בעתיד, 3 שמות שלדעתי שיסיימו את הקריירה שלהם, עוד מוקדם להגיד, אבל אם הקצב התקדמות שלהם יהיה כמו שנראה בשתי עונות האחרונות, הם יהיו בטופ 12.
אוקיי.
הראשון הוא שי גילג'וס אלכסנדר הקנדי.
אוקיי.
והשני הוא דיאנדרי אייטון מבהמאס, והשלישי הוא רוי הצ'ימורה.
אוקיי.
הם לדעתי, אם יימשך כמו שהתסריט הכי אופטימי, אנחנו לא יודעים מה יהיה, הם יגיעו לרשימה הזאת בעתיד.
אני אתן לך טיזר שאחד מה3 האלה,
אצלך היום.
ברשימה.
יפה.
ואפילו עמוק מאוד בתוך הרשימה, יפה. ואני גם אסביר.
בסדר גמור. עוד קטגוריה שהיא של איש אחד, היא נקראת קטגוריה בתיאוריה. בתיאוריה, קריסטה פורזינקיס היה חייב להיות בנקר ב-12.
אוקיי.
אצלך לפי החיוך הוא בפנים.
הוא ב-12. הוא...
אצלי הוא לא ב-12.
הוא שחקן סגל טוב, נקרא לזה.
הוא בסדר, הוא שחקן סגל טוב, ועדיין השתי עונות האחרונות,
לא
2.5 עונות האחרונות, עשו לו שירות רע. כן, ראינו את הפוטנציאל. אחרי שהוא נבחר בדראפט, הייתה שנה אחת מדהימה בניקס עם קרמלו. אבל אחרי זה כל הגישה מסביב, הסיפורים והפציעות, בעיקר הפציעות, אמנם הוא מרוויח כמו שחקן אולסטאר, עם חוזה מקסימום של אולסטאר, אבל היום, אם אני צריך לגעת את 12 השחקנים הכי טובים, או אפילו לא הכי טובים, ל-12 שירכיבו נבחרת, אני לא יכול להכניס אותו בפנים.
זה הגיוני מאוד, ואני חושב שאם לפני כמה שנים זה נהיה מצחיק, אבל אז פיל ג'קסון היה גורם המשמעותי. אז פיל ג'קסון היה גורם המשמעותי, ככה אומרים, להרחקה שלו, או כן. לטרייד המפור... או בעצם לא להמשיך בניקס. כשחשבתי על זה, אמרתי, בוא נע, גם בגילו היחסית מאוחר, הוא עדיין מבין כדורסל, כנראה שהוא צדק.
כן, שם היו הרבה סיפורים, ומה מהצד של פיל, ומה מאח שלו, ובלגן. אז כרגע אני מניח שאם הוא ייתן עונה, היה לו קיץ שהוא עבד על עצמו, הוא אמור להיות בריא. אם הוא ייתן עונה כמו שהוא אמור להיות, אם נעשה את הפודקאסט הזה בעוד שנה, אולי הוא יהיה בפנים.
אני חושב שדי ויתרתי עליו.
כי אני לא הלכתי לפוטנציאלים.
ברור, בוא. אני חושב שאני, כאוהב כדורסל, וגם כחובב דאלאס בגלל שחקן אחר, חושב שהסיכוי שלו להיות סופרסטאר אמיתי בליגה, נגמר.
נגמר.
נגמר. להיות סופרסטאר אמיתי, הוא יכול להיות שחקן של 15, 16, 17 נקודות, זה הממוצעים שלו בערך, אני לא זוכר עכשיו בעל פה. האם הוא יכול להיות שחקן של 24, 25, 12, כל
כן.
משחק?
לא. בעיניי כן. אם הוא בריא, כן.
אוקיי, בוא נראה. אז בוא מה נראה. אני אגיד את זה, לדעתי לא.
אז איך אנחנו עושים את זה? אזכור של כבוד. 3 השחקנים האחרונים שחתכתי.
אוקיי.
אתה יש לך כאלה?
לא, אבל לא, אני רוצה שאתה תגיד ואני אגיד לך...
השניים שחתכתי שהעבר שלהם בליגה הרבה יותר גדול מההווה שלהם, הקרוב, שזה ריקי רוביו ופטי מילס. כי ריקי רוביו זה בעיקר היה במסגרות של פיבה, אבל בכל זאת היה רכז ראשון כל כך הרבה שנים בליגה וממוצעים דו ספרתיים, אבל עדיין הוא לא ב-12 הכי טובים.
לוקה דונצ'יץ' המקורי, אני אסביר אחר כך למה אני קורא ללוקה דונצ'יץ' המקורי. וגם יש עליו דיווחים עכשיו בדיוק, שהוא אולי רוצה לחזור הביתה לאירופה.
כן. אז פטי מילס, ברור, עדיין שחקן משפיע, סקורר אדיר, ייתן המון לברוקלין בעונה הקרובה שהוא יצטרף עליה בחוזה לשנתיים, נשאר בחוץ. השם שהיה לי הכי קשה, ואני לא האמנתי שאני אסגור את הרשימה והוא יהיה בחוץ.
אוקיי.
בוגדן בוגדנוביץ'. לא ב-12, הוא שחקן אולי יותר טוב מחלק מהשמות שאני אזכיר.
יותר טוב מבויאן גם לדעתי.
כן, כן בסדר, אבל, בסוף שהסתכלתי גם על מה הם עשו, גם על מה הם יעשו, אני חושב ששוב, כמו שאמריקאים אוהבים להגיד את המילה הזאת, אני מת על ה-trajectory.
אוקיי.
הקו מסלול של הקריירה שלו ימשיך כמו שהוא עבר עכשיו באטלנטה,
הוא
כן, הוא יהיה פה. אבל כרגע, שאני מחבר תארים, יכולות, קבוצות, ניצחונות, מספרים, הוצאתי אותו, אני לא אשלם עם זה עד סוף הפודקאסט.
אוקיי, אני אנסה להסביר לך אחרת גם.
בבקשה. עכשיו, איך אתה רוצה לעשות את זה? ממקום 12 למעלה, ספסל, חמישייה. בוא נגיד, אני בטוח, הרביעה שלנו הראשונה,
כן.
היא זהה לחלוטין.
היא די אותה רביעה.
אנחנו נשאיר אותה לסוף.
נשאיר אותה לסוף. אז בוא נתחיל. בוא נתחיל עם הסטורציה, אוקיי, בוא נתחיל
עם... איך אתה רוצה להתחיל?
בוא נתחיל עם השחקן לספסל, בדיוק.
אוקיי, אם אתה נותן את כולם, או יש לך דירוג פנימי לתוך השחקנים?
יש לי דירוג, הדירוג שלי הוא בין, הוא 12 ל-1, כאילו...
6 עד 12.
ממקום 12 עד מקום ראשון.
כן.
אני לא אתן אותם, גם לפי דירוג האיכות שאני רואה את השחקנים.
מעולה, אז בוא נתחיל למקום ה-12.
עשיתי הכל, שילבתי הכל ביחד. מקום 12 שלי זה בוגדן בוגדנוביץ', והתלבטתי מאוד עם זה בויאן. אני גם צריך גארד מחליף מצוין, קלאי שיכול לשחק בעמדות, שומר לא רע, אתלט טוב. וגם אני חושב, כפי שאמרת, אני גם כמובן אי אפשר להתכחש למה שקרה העונה או בשנתיים האחרונות, מה שאטלנטה עשתה ומה שהוא היה חלק מהדבר הזה, היא הייתה הקבוצה לדעתי הכי מרגשת בפלייאוף 2021, ובגלל זה אני בוחר בו, גם כי אני מאוהב בו עוד מהתקופה באוברדוביץ' בפנרבחצ'ה, וגם כי אני חושב שהוא ילך וישתפר, והוא יופי של שחקן.
אני מת עליו.
גארד אדיר.
ואני חושב שאני עוד מאוהב בו, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, מימי פרטיזן בלגרד.
עוד בטח.
אבל עדיין כל מה שהוא עשה, גם בנבחרת ובמיוחד ביורוליג, זה עדיין לא פה. זאת אומרת, הוא עשה מספרים מאוד יפים בסקרמנטו, והוא שחקן אדיר, ואני תמיד קיוויתי שהוא יגיע ללייקרס איכשהו.
נכון.
אם הוא עכשיו ייתן 3 עונות כמו העונה האחרונה, עם כל הפציעות אפילו שהוא עבר במהלך העונה, אז מקומו ב-12 יהיה די ודאי.
תראה.
אבל אצלי הוא לא נכנס.
אז היה לי התלבטות בינו לבין גם אבן פורניה. צריך להגיד. אבן פורניה...
לא התלבטתי.
אוקיי. הוא שחקן התקפה מצוין. אוקיי? שחקן התקפה אדיר. שכשאתה בונה גם קבוצה, אתה צריך להסתכל גם על זה ככה. בקיצור, מקום 12.
אוקיי. אז אני, את המקום ה-12, אתה יודע, הרבה פעמים שבונים סגלים של נבחרות, בכל גיל.
נכון.
המקום ה-12 ניתן לשחקן הצעיר, שאתה רוצה שיצבור ניסיון ויהיה טוב בנבחרות.
אהבתי את הכיוון.
אז אני פה הלכתי על ג'מאל מארי.
אוקיי.
ג'מאל מארי דירקטור במקום ה-12.
יפה שדירקטור כל כך נמוך, כי אני חשבתי שתשים אותו גבוה, כפי ש... כן, כמו שאני מכיר אותך.
אבל תראה, בסוף, הוא כרגע נתן שתי עונות ברוטו טובות, 2. לפני שנה בדיוק עלה, או היום או אתמול, היה המשחק המפורסם שלו, Game 7 מול יוטה עם ה-50 ופלוס נקודות, והצגה ודמות, והרעיונות שלו על בריאנה סטיוארט, באמת, אם זה יימשך כמו השנתיים אל אחרי שהוא יחזור, הוא אמור לחזור רק באזור אפריל, בפציעה שלו בדנבר.
כן.
וראינו אותו ואת יוקיץ' שברור שיהיה בדירוג הזה, הופכים להיות צמד מטורף.
נכון.
שדנבר הייתה מועמדת לאליפות אחרי הטרייד עם אירון גורדון. ועדיין, אלו שנתיים בלבד.
בדיוק. אני גם רוצה להגיד את זה, אני יודע שהרבה אמרו שהם מועמדים לאליפות. אני לעולם לא שמתי אותם מועמדים לאליפות. אני לא חושב שג'מאל מארי ויוקיץ' הם חומר לאליפות. הם צריכים עוד איזה...
החמישייה שהייתה להם.
חמישייה מצוינת.
הייתה חמישייה יותר טובה מכל החמישיות בעיניי, חוץ מזאת, במערב, חוץ מזאת של פיניקס ושל הלייקרס.
יכול להיות.
יותר טובה מזאת של יוטה, יותר טובה מזאת של הקליפרס ללא קוואי. באמת. גורדון, פורטר ג'וניור, יוקיץ', מארי, ולא משנה אפילו מי היה החמישי, כי היה שם ברטון היה פצוע והיה פציעות וכאלה, אפילו קמפסו. הפך אותם באמת לחמישייה חזקה של קונטנדרי.
קבוצה נהדרת, גם ג'מאל מארי בהתחלה גם קצת לא ידעתי בדיוק איפה לשים אותו, הוא אצלי בדירוג, אנחנו נגיע אליו יותר מאוחר.
יפה, מקום 11.
מקום 11 אצלי. הוא שחקן התקפה מהטובים שיש בליגה, אבל לצערי הרב, הדבר הכי גדול אצל האירופאים הנוכחיים, או לא אמריקאים, זה יותר שחקני צבע, יותר שחקני סנטר, ובגלל זה הוא מקום 11, ניקולה ווצ'ביץ'.
שחקן... 11?
11, אני אסביר. אוקיי,
וואי, וואי, וואי.
אני אסביר. תכף אנחנו נגיע גם לגבוהים האחרים.
אצלי הוא הלך וירד גם, אבל
אצלי הלך וירד, הוא ממש... תראה, הוא בסוף הגבוה ההתקפי המחליף. הטוב שיש לי בקבוצה, אבל יש לי עוד גבוה שאנחנו עוד נגיע אליו, שהוא השחקן ההגנה שלי פה. בקיצור, ניקולה ווצ'ביץ', איך אפשר לא לאהוב, שחקנים מסרביה ומונטנגרו, זה אי אפשר לא... איזה שחקן התקפה הוא, זה פשוט לא הגיוני עם הפייק שתמיד הולך עם הכתף. אני חולה עליו, חושב שהוא שחקן כדורסל מצוין, ואני אגיד לך עוד משהו, הוא גם underrated לדעתי.
אז לוצ'ביץ', אני אגיע עוד אליו, רק נזכיר, נבחר פעמיים לאוסטר.
בצדק.
ארבע עונות האחרונות, הוא לא ירד מממוצע של 19 נקודות ו9 ריבאונדים.
בדיוק.
הלך והשתפר, היה הכוח המרכזי בקבוצות של אורלנדו, שעלו לפלייאוף פתאום משום מקום שנתיים ברציפות. ארתור אסקרנישוב אז בדנבר שם עליו את הצ'יפים, שהוא יהיה השחקן שיקח את שיקגו. עכשיו קדימה ביחד עם דמר דה רוזן, זק לוין וכל מי ששם. זה שחקן כזה שתראה...
הוצאה לא רעה בכלל.
אני זוכר...
שיקגו.
כן, כן, לגמרי. אני זוכר שעשינו את הבחירות לאולסטאר עידו גור ואני פה באחד הפרקים, השנים באזור מרץ, ובאינסטינקט שהכנתי את הרשימה הראשונית ככה מהראש, הוא לא היה בפנים. ואז אתה יושב, אתה מסתכל על המוצאים והנתונים, ואתה מבין שהוא באמת שחקן התקפה מעולה, ואצלי הוא יהיה יותר גבוה, אני...
זה שוב?
רק אזכיר את המקום שלו שנגיע אליו.
מקום 11, אבל שוב, אוקיי. בגלל ענייני מיקום וכאלה,
אין בעיה.
זה רק 7 מחליפים. ג'ובה 11 שלך?
פסקל סיאקם.
אוקיי,
אוקיי. גם. אז גם פסקל סיאקם הוא קצת תמונת מראה הפכה של מרי, כי השנה האחרונה שלו הייתה בדיחה.
בדיוק.
אבל מה האחרונות, ששם, לא אני לא... רציתי לשים, כן, אני רציתי לשים אותו במקום 12. אבל העובדה שיש לו אליפות היסטורית ב-2019 בטורונטו.
שם הוא היה מצוין.
בעונה מצוין, הוא הלך ודח ככל שהעונה התקדמה, אבל עדיין חלק חשוב.
בורג משמעותי.
בחירה אחת לאולסטאר, אז הוא במקום 11. אם לא העונה האחרונה והבעיות בטורונטו וההשעיה שלו, אגב, מסאי ג'ירי במסיבת עיתונאים אחרי שהוא קיבל את המינוי הנוסף, אמר שהוא נשאר ולא הולך לשום מקום, ובאמת, אם הקצב התקדמות שלו ימשיך, והשנה האחרונה תהיה היוצאת מן הכלל שלא ידע על מה שראינו עד אז, הוא יעלה גבוה עוד בדירוג.
אני חושב שגם היתרון שלו, וזה אנחנו בדירוגים, הוא יכול לשחק כמה עמדות.
נכון.
חשוב, יכול לשחק 4, יכול לשחק אפילו, יכול לשחק 3, וסמול בול קטן אפילו יכול לשחק 5, אם אתה רוצה ללכת יותר...
כן, תראה, הוא באמת מה שנקרא אולסטאר גבולי. זאת אומרת, כל שנה נורמלית שלו, הוא היה בעונה שבה הוא נבחר לאולסטאר, בעונה 19-20. הוא קלה 22.9 נקודות, 7.3 ריבאונדים, 3.5 אסיסטים, עונה אחרי 2021, עם כל הבלגן שלה, עדיין, 21.4 נקודות, 7.2 ריבאונדים, 4.5 אסיסטים, ממספרים שרק הולכים ומשתפרים, וקפיצת מדרגה וחוזה של אולסטאר, ועוד פעם, אם הוא משחק כמו השנתיים האלה, והראש שלו יהיה במקום בלי סיפורים מסביב כן. למגרש, וטורונטו חוזרת לשחק בעולם שלה, ומשחקת כדורסל מנצח, והקבוצה היא על גבול הפלייאוף כל שנה, הוא באמת שחקן מלאומי. אגב, לא הזכרתנו קודם, מרי הוא קנדי,
נכון.
סיאקם הוא קמרוני, הקמרוני השני ברשימה, ואנחנו עולים למקום העשירי, ששם אני הולך להפתיע.
כן.
בבקשה.
גם אני הולך להפתיע, כי הוא...
אני מסתיר, שלא תראה.
גם בירידה, אבל שוב, יש פה עניינים, בסוף, אלה ה-12 שלי ואני שלם. אני לקחתי דניס שירודר.
מה?
כן, אני אסביר.
וואי,
אוקיי, אוקיי, בסדר, זה, שוב, דיברנו, זה אמרתי.
לא, 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 אנחנו שנינו מפתיעים במקום העשירי, אבל
ברור,
לא...
אני אסביר. דניס שרודר, קודם כל, תמיד רוצה רכז מחליף כזה, על הספסה אני קורא לו. רכז כזה שאתה יכול להביא לו את הכדור, והוא יכול לעשות מלא נקודות.
זה בדיוק השחקן שלי שאתה מתאר.
אוקיי, סבבה. זה השחקן ש... לא יודע, יש שחקנים כאלה שלפעמים התקפה תקועה וכאלה, ואתה צריך את זה, ואני חושב שדניס שרודר עושה את זה מצוין. עצם העובדה גם שראיתי אותו,
את האמת, רצית לפצות על כל הכסף שהוא הפסיד, החלטת לפצות אותו במקום
בנבחרת. קודם כל, זה סיפור נורא עצוב, סתם לא עצוב, לא צריך לחכם עליו, אני מניח שיש לו מספיק, אבל כל הסיפור הזה...
פספוס ענק.
הוא פספוס ענק?
בוא רק נזכיר, הוא קיבל במהלך העונה הצעה להערכת חוזה מלכה, 84 מיליון דולר
לארבע שנים. מעל 21 מיליון דולר.
בחשבון פשוט 21 מיליון דולר.
חתם על 6 לעונה?
רגע, הוא אמר שהוא רוצה 25 מיליון, והוא בסוף חתם על 5.9 מיליון, לעונה אחת.
סט של בערך 15-16 מיליון דולר לעונה.
תראה, זה לא רק זה, זה העניין הוא שהוא 4 שנים של חוזה מובטח, ופה יש לך שנה אחת של... לך תדע איך היא תשתבש.
בדיוק. אז בשבילי הוא גם, וגם הסיפור עם נבחרת גרמניה נתן לי את הגשמה.
אבל אסור להשתמש בנבחרות.
נכון, נכון. זה סתם, אתה יודע, בסוף, בחירות אמרנו, הם זה אישיות. בקיצור, אני חושב שדניס שרודר הוא שחקן כדורסל נהדר, נפלא, טוב שיש לך רכז כזה על הספסל. ואני לוקח אותו איתי בלב שלם.
במקום העשירי, אותן תכונות שתיארת, רכז, מחליף, וצריך לתת לו את הכדור, והוא יכול לייצר. והוא תופס אצלי פה את תקן, עד עכשיו היו הצעיר,
נכון.
את תקן הוותיק, וזה גורן דרגיץ'. תראה, אוקיי. העונה האחרונה אוקיי. עלולה להטעות אולי, אבל אני רק מזכיר שלא מזמן, לפני שנה, בבועה, גורן דרגיץ' היה השחקן הכי חשוב, עם כל האהבה, ג'ימי בטלר זה ברור, אבל הוא היה השחקן שעשה את ההבדל ועזר למיאמי היט להגיע לגמר. השחקן המשתפר של העונה של 2013-14. ממוצע דו-ספרתי לא ירד ממנו מאז שבע העונות האחרונות, 16.3, 16.2, 20.3 בממוצע למשחק במיאמי בעונת 2017. עונה אחרי 17.3, ובאמת, אמנם עבר בסיין אנד טרייד עכשיו של קייל לאורי, והוא בטורונטו ופותח נכון. את העונה בטורונטו, ואני לא יודע איפה הוא יסיים איתה, אבל הוא באמת שחקן שיכול לייצר לך נקודות בכל כך הרבה דרכים, ועדיין להפעיל שחקנים אחרים בקבוצה. כן, יש לו חסרונות והגנה.
קצת יותר רכז מדניס אפילו.
והוא רכז, והוא באמת, אתה אי אפשר להתעלם מהיציבות גם, ששחקנים אירופאים הרבה פעמים, יש עונה פה, עונה שם, וזה מה שאני חושב שמשותף לכל השחקנים שגם אתה בחרת וגם אני בחרתי, או לרובם, שהם יציבים. זאת אומרת, אחת הביקורות בעבר על שחקנים אירופאים זה שפעם, ב-90 זה היה רכים, ואחרי זה שפתאום הייתה איזו הבלכה לשנה, ולך תדע, ופה אתה רואה שחקן שהוא אולסטר. הוא לא נבחר לאולסטר, אבל הוא אולסטר.
אני חושב שחצי, זאת אומרת, למה גורן דרגיץ' נגיד לא?
הרי אם אנחנו עושים את הדירוג הזה שנה אחורה מיד אחרי הבועה?
הוא היה, יכול להיות. כנראה שהוא היה. אני לקחתי בסוף את 12 השחקנים הטובים ביותר, או את הקבוצה הטובה ביותר שאני יכול להרכיב כיום. היום אנחנו ב-31 בספטמבר.
אוגוסט.
סליחה, לאוגוסט. אז כיום, גורן דרגיץ'
אני חושב שאם נעלה סקר רק על הדירוג מספר 10, דרגיץ' או שרודר, אתה
צריך לראות
מפלן.
יש מצב גדול שאני יכול מפלן, אבל צריך לראות את הקבוצה שלי הכוללת, ואז
לבחור. לא, בסדר גמור.
אם 12 השחקנים שלי מנצחים את 12 השחקנים שלך.
אין ספק.
מקום
תשיעי.
מקום תשיעי, פסקל סיאקם. אוקיי. כבר דיברת עליו, אני חושב שהמיקומים בין 12 עד 8.
אז מפה אנחנו נתחיל כבר
כנראה. בדיוק. פסקל סיאקם, כמו שאמרתי, פורד שחק בכל מיני עמדות. וכך הלאה.
אני הרגע שנייה אקפוץ למקום השמיני, כי אצלי ווצ'ביץ'
כי?
במקום השמיני, אוקיי. כי נתת אותו. נזכיר, אני חושב שאמרתי את הנתונים, אבל מה שהיה מצחיק, ששכחתי זה שהוא נולד בשוויץ. הוא מונטנגרי, שחקן נבחרת מונטנגרו והכל, אבל הוא נולד בשוויץ.
אבל זה עדיין נחמד.
כן. אוקיי, אצלי במקום התשיעי, דומנטה סבוניס. אחד השחקנים שהכי התלבטתי לגביהם, כי ברשימה הראשונית שעשיתי, שהייתה מהראש, רשמתי אותו באוטומט.
אוקיי.
שהתחלתי לשבת וזה, הוא היה אצלי בחוץ. לא חשבתי שהוא ב-12. גם היו לי יותר מדי כבר גבוהים, וזה הציק לי, אבל אז אמרת שעושים חמישי הספסל, אז עזרתי אותו. ואין לו מספיק, ובסוף זה ההבדל. הוא סבוניס נבחר פעמיים לאולסטר. הגיע גם עם אינדיאנה פעמיים, וגם עם אוקלאומה סיטי בעונה הראשונה שלו לפלייאוף. והוא באמת סנטר מוסר, גבוה מוסר, אדיר, והוא בעיקר הולך ומשתפר. בכל אחת משלוש שעונות האחרונות הוא עלה בממוצעים.
נכון.
מ-14.1 נקודות ל-16.5, לא 16, זה פונט קטן, ל-18.5, ובעונה האחרונה 20.3. חסר לו הניצחונות. אני חושב שאחת גם, מה שמשחק להגנתו, שכל הסיפור באינדיאנה שיש שני גבוהים, הוא ומיילס טרנר, גורמת לו להתבלט פחות, ולראות כמה הוא שחקן טוב. הוא לא כוכב ענק, כי ראינו אותו עכשיו, שהוא הכוכב שנבחרת ליטה בטורניר הקדם אולימפי, וזה לא עזר מול לוקה דונצ'יץ' וסלובניה, שהמשחקים הם בליטה, אבל מתעלמים מנבחרות. אני חושב שדווקא ההגעה של ריק קרלייט, שהולך לאמן את אינדיאנה מאחל מהעונה הקרובה, תעשה לו טוב, טרייד על טרנר יעשה לו טוב, הוא יכול להיות הקורנרסטון, האבן שסביבה אינדיאנה נבנית, ואולי מגיעה לדברים שהיא לא זוכרת מאז ימי רג'י מילר.
נכון.
ולכן בסוף, אחרי התלבטות ושאתה משקלל יכולות ומספרים עם כל הקבוצה, הכנסתי אותו למקום התשיעי.
סטטיסטי מאוד מה שאתה אומר, ואני מבין אותך. לא מתרגש מסבוניס, לא יודע. משהו במשחק שלו לא מגיע אליי. זה בסדר.
גם ווצ'ביץ' לא מגיע אליי, אבל אי אפשר להתעלם מווצ'ביץ'.
בדיוק. אז אני חושב שווצ'ביץ', זה בדיוק. דווקא לי ווצ'ביץ' עושה את זה, אני מאוד אוהב את הסוג משחק הזה. לא יודע למה. יש בו משהו שמגיע אליי. בקטע של סבוניס, אני מסכים עם כל מה שאמרת, הוא שחקן כדורסל מצוין,
אז סבוניס לא נכנס אצלך, נכון?
לא אצלי, לא אצלי, לא ב-12, לצערי הרב.
שרודר כן וסבוניס לא.
כן, אבל שרודר רכז, לא טועה, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אני בסוף בונה קבוצות. אני גם, שהיה הוזמן תמיד אמר לי שאתה צריך לדעת לבנות קבוצה ולא לקחת את ה-12 שחקנים הכי טוב.
עוד כמה גבוהים יש לך, חוץ מהשניים הברורים?
יש לי,
כאילו בין מקומות 5-9.
יש לי עוד 2, לא אוקיי, בחמישייה.
בסדר.
נגיע אליהם.
סבבה.
טוב, אז איזה מקום היינו?
אני נתתי כבר, אתה עכשיו תתן את שמיני, כי אני אצלי עד שהיא דומנטה סבוניס, ווצ'ביץ' כבר דיברנו עליו, אז אנחנו במקום השמיני אצלך.
ג'מאל מארי.
אוקיי.
ואני אומר, איך לא שמת אותו? כתבתי, ממקום השמיני גם כתבתי על כל אחד משהו. איך לא שמת אותו? אני בטוח שיהיו הרבה אנשים. אפילו להזדחה לחמישייה, כי
תכף... לא, לא, אי אפשר, מה, על שנתיים... לוקה דונצ'יץ' יש רק אחד.
ברור.
בסדר?
בקיצור, עניינים, גם עם השחקנים האלה, תמיד הוא מבליח פעמיים בשלהם ה-50 נקודות, אני תמיד אוהב את השחקני 50 נקודות. יש לו את ההתפוצצות הבלתי מוסברת הזאת, כי זה סטיית תקן, כי הממוצעים שלו בעונה רגילה הם פחות מ-20 נקודות אפילו.
אחד הדיונים עליו זה מזכיר לי דיונים על שחקנים ישראלים.
אוקיי.
יציבות.
נכון.
אם הוא היה יציב, כמו שההתפרצויות האלה...
25 נקודות.
כל הזמן, אז אין ספק שהוא שחקן חמישייה.
לגמרי.
אני מסכים איתך.
וזה אולי מה שהיה גורם לי לחשוב שדנבר תהיה קבוצה מועמדת אמיתית לאליפות.
אבל מה לעשות, תראה, בשנתיים הראשונות הוא היה שחקן... בוא נקרא לזה בתחילת דרכו, נכון. שלא עשה.
הוא גם עדיין צעיר.
9.9 נקודות בעונה הראשונה, 16.7 בעונה השנייה, עונה ראשונה רק 10 משחקים בחמישייה, עונה שנייה כבר הוא עלה בחמישייה.
נכון.
הוא גם רכז, אנשים שוכחים כי הוא באמת סקורר אדיר, אבל הוא רכז מצוין. ממוצעי הקריירה שלו, רגע, באסיסטים, בוא נראה שלא שיקרתי, לא, הוא מוסר מצוין רק בתיאוריה. זה לא מתבטא לידי ביטוי. אבל השילוב שלו ושל יוקיץ', שמה לעשות, זה גם נגרר.
נכון.
על ידי יוקיץ', עדיין אני חושב שהוא מקום 12.
אוקיי.
זה שנתיים ברוטו מתוך 4 שנים בסך הכל.
אוקיי.
אז אצלך גם... הוא מקום שמיני.
הוא מקום שמיני שוב בגלל, אתה יודע, באמת שמיני עד 12, או כל הספסל, אתה יכולת להפוך אותם.
אוקיי.
בבקשה.
אז אתה יכול להמשיך למקום השביעי שלך.
אני הלכתי על קריסטה פורזינגיס, אמרתי, כתבתי את זה גם תכלס, כולנו ציפינו שהוא יהיה הרבה יותר טוב, דיברנו על זה, אבל בסופו של דבר, שחקן כל כך גבוה שיכול לקלוע, פיק אנד פאפ זה אחד המהלכים הכי אהובים עליי ב-NBA, ובכלל, אז בעצם העובדה שיש לך שחקן כזה מהספסל, ושאתה שם אותו כשחקן ספסל מראש, ולא ככוכב דלס, כי אני חושב שזה לא שמה, להיות סופרסטאר, זה המקום שלו. יכול לזה גם 5, גם 4.
אני מסכים איתך לגבי פרוזינג, וזה, שמתי אותו בקטגוריה משל עצמו,
נכון.
שהוא בתיאוריה. בתיאוריה זה מוזר שהוא לא בפנים. אצלי הוא לא בפנים. באמת, כי היכולות, וגם, אתה יודע, אתה מסתכל על המספרים.
אני זוכר מה דיברנו עליו כשהוא היה בתחילת הדרך בניו יורק, היו בטוחים שהעתיד שלו הרבה יותר ורוד.
כן, חשבו שהוא יהיה נוויצקי.
משהו כזה, הוא לעולם לא היה שם.
עכשיו אתה מסתכל, באמת, אתה יודע, אתה אומר, הוא גם יש לו חוזה מטורף מקסימום של $95 מיליון, $95 מיליון, אני זוכר נכון. שנתיים האחרונות, עם כל הקשיים, 20 נקודות בממוצע בשנתיים האחרונות, 20.4 ב-19-20, 20.1 ב-20-21, אמנם רק 43 משחקים, והיכולות שלו הן באמת, אבל הדעיכה הזאת, והיכולת שהמספרים, אתה יודע, יש הרבה שחקנים ב-NBA, שזה ליגה של מספרים, שזה נקרא מספרי אפס, empty calories באנגלית, שאוקיי, מספרים, יופי. ואני חושב שבמקרה הזה באמת הוא מוכשר כל כך שהמספרים זה לא הבעיה להגיע אליהם. אבל אני לא יכול לשים אותו היום אם אני בונה קבוצה, אבל
לא,
הוא באמת...
שלך. אוקיי.
הוא הווילד קארד. הוא, אם הוא יהיה בריא, גם אם הוא יישאר אותו דבר מבחינת נהגות ציפורים, אבל אם הוא יהיה בריא, תוך שנה, שנתיים, אנחנו נעשה עוד פודקאסט כזה, הוא יהיה בפנים.
בוא נקווה.
אוקיי, אצלי המקום השביעי מוקדש למישהו שלקח לי הרבה זמן לשכנע את עצמי להכניס אותו. ברמת הפוטנציאל, יכול להיות שהוא יסיים את הקריירה, הוא יהיה טופ 5 שחקנים בינלאומיים בכל הזמנים, אולי יותר, okay. אני מניח שפחות, וזה בן סימונס. בן סימונס, תראה, העניין הזה, יש הרבה שחקנים, לאורך שנים ב-NBA, וגם בשנים האחרונות שהקליעה הפכה להיות הכל, או הרבה, שהם לא קלעים טובים. גם דרוזן, חוץ מאיזה שנה וחצי, ויתר ובאיזשהו שלב, אבל... זה נהיה כמו איזה פרינציפ. עכשיו, אתה אומר לעצמך, כל העניין, אז יכול להיות, אתה יכול להגיד recency bias על הלאפ הזה שהוא מתחת לסל ומוציא את הכדור. ומצד שני, אתה יכול להגיד את הנתון שהיה לפני שנתיים, שהוא הוביל את ה-NBA ביצירת שלשות. זאת אומרת, כמות האסיסטים של השלשות הייתה יותר גבוהה משחקנים שקלו שלשות בעצמם. שזה לא משהו שאתה
מתעלם
ממנו, ועדיין. רציתי להגיד, הוא לא יכול להיות ב-12, ואז אמרתי, טוב, יאללה, לא יכול להיות שאני לא נכניס אותו, אני שם אותו מקום 12.
הפליאו לו.
בסדר גמור, אני יכול להבין. זה הפורזינגיס שלך.
יכול להיות, כן.
אז, אבל בסוף אני מסתכל, ואני אומר, אוקיי. 3 פעמים נבחר לאולסטאר.
רק בגלל מוצאו ו...
לא, עזוב.
עצם העובדה,
גם אוקיי. גם סבוניס נבחר פעם אחת כמחליף, וזה נספר לו.
כן.
בסדר, גם אוקיי. דיאנג'לו ראסל נכנס כמחליף, וזה נספר לו.
אוקיי.
3 פעמים באולסטאר. 2019-20, 1 מ3 חמישיות העונה. כמובן, ברוקיז פעמיים... אחת מחמישיות ההגנה של העונה. רוקי השנה ב-2018. שחקן הגנה מדהים. היה הראנר-אפ, המקום השני לרודי גובר בעונה האחרונה, או אחד מהשלושה האחרונים, לשחקן ההגנה. ואני חושב שאצלו הטוויסט בעלילה הוא רחוק, כולם יודעים עכשיו שהטרייד יקרה. עד כל הדיווחים הם זה לא האם, אלא מתי או עבור מי. לכולם, לשני הצדדים יודעים מה הטרייד החלומות שלהם, שזה דמיאן לילארד, מורד בן סימונס.
טרייד לא רע בכלל.
טרייד מעולה.
בעיקר עבור יואל אמביד.
כן, אבל כרגע אני לא רואה את זה קורה, אבל באמת כל הדיווחים אפילו מלפני יומיים שם דיווח שזה רק עניין של when.
אוקיי.
זאת אומרת שזה קורה. אבל עדיין הוא באמת מאלה שאם עכשיו הוא יגיע לקבוצה אחרת, שירד ממנו הלחץ של מה להיות ומי להיות, ואולי עם התפקוד שלו קצת שונה, אני זוכר לפני הבועה במחנה במיניקאם שעשו לפני שהתחילה הבועה, ברד בראון, המאמן הקודם של פילדלפי, אמר שהוא הולך להפוך אותו לפאור פורד. הרי בן סימונס בסוף הוא פאור פורד. זה נכון שהוא גארד ומוביל את הכדור. אבל הוא פאור פורד, הוא דריימון גרין. הוא פשוט, גם דריימון גרין מוביל את הכדור כל כך הרבה פעמים ומקבל כל כך הרבה החלטות. הוא לא רכז. את סימונס הפכו לרכז. וההשוואה הזאת בהתחלה למג'יק ג'ונסון, ואחרי זה ללברון ג'יימס, אולי הוא עוד יהיה כזה. העניין של היה באינסטגרם, אחד הפוסטים, אתם צריכים שראיתי, בן סימונס בעונה הסדירה 0 מ-3 ל-3, בן סימונס באימונים המצולמים באינסטגרם, 100%. יש שם משהו שמרגיש כמו איזה פרינציפ. אני מנחש, לא, אתה יודע, לא דיברתי איתו, לא קראתי איזה רעיון איתו שהוא אומר את זה, אבל זה בסדר לא לזרוק ולא לקלוע, אתה תורם, והוא תורם. אבל זה מרגיש שאצלו זה יותר עמוק ושחקן.
עמוק כל... באיזה בחינה? בחינה ספורטיבית או בחינה מה עובר בראש?
אני חושב שזה עניין כבר של החיבור של שניהם, זה לא רק ספורטיבי.
אוקיי.
ולהתעלם מזה. תראה, גם, לא בטוח שזו הדרך הנכונה, אבל גם יאני זורק פעמים ארבולים, והוא לא נותן לזה להטריד אותו. והוא יודע שהוא נראה לו טוב, כי הוא ה-MVP שזורק ארבול, זה אף פעם לא טוב.
נכון.
אבל הוא מנסה.
נכון.
והחוסר הרצון הזה לנסות, לזרוק בחימום, לזרוק בפרי-סיזן, באינסטגרם,
לזרוק בכלל.
ולא לעשות את זה, אז זה מוריד אותו למקום שלי, כי פוטנציאלית הוא, אני חושב שהוא הרבה יותר מזה.
אין ספק, רוקי עונה, שחקן שחשבו עד לפני שנתיים, לדעתי, שהוא יחד עם אמביד יכול לקחת את פילדלפיה עד הסוף, הוא לא ב-12 שלי, בדיוק מכל הסיבות שאמרת. חשתי איזושהי אכזבה מסוימת ממנו בשנתיים האחרונות בעיקר. אתה יודע, אתה נותן קצת גם, שנה ראשונה היה פצוע, ואתה נותן בסופו של דבר נקודות, נותן לו נקודות חסד קצת, בטח בתחילת הדרך, וגם יש שחקנים בלי קליעה, ואנחנו נגיע לשחקן בלי קליעה בכלל, שהוא גבוה מאוד פה ברשימה. הכישלון האישי או האכזבה האישית שהרגשתי ממנו, גם במה שקרה בפלי אוף, שזה אי אפשר...
ברור, ברור.
יש לי תחושה שדוק ריברס שם אמר, עכשיו אני לא רוצה יותר את בן סימונס. כאילו, ברגע שזה קרה, בסדרת הפלי אוף, הלאפ הזה המפורסם, שהוא היה יכול ללכת ונתן את זה, בא לי לזכר למי הוא מסר את המסירה, אני זוכר את זה היה, למי זה היה, לא משנה.
דני גרין, לא?
לא, זה היה לזה... סימונס. היה לזה פורוורד, לא משנה.
בוא נבדוק. בזמן שאתה הזה.
שמה, כמו פורזינגיס, שעוד לפורזינגיס יש את הממוצעים ויש את הזה, קצת ירד לי והבנתי שכנראה בן סימונס לא יהיה השחקן שציפו לו וקיוו לו ורצו שהוא יהיה, כי בסופו של דבר שחקן שלא יקלע ולא הולך הרבה אגרסיבי לסל, או שהוא הולך אגרסיבי לסל, אבל תמיד מחפש את הדיש החוצה, יש איזה איזשהו בעיה, כי יש לו את כל סט הכישורים להיות טוב גם בלי הקליעה. אבל הביטחון ומה שקורה לו ברמה כנראה...
אז זה עוד יכול להשתנות. ואתה יודע, אם אתה מדבר...
הלוואי, הלוואי.
רגע, בוא נראה למי הוא מוסר.
הלוואי.
רגע, שנייה. פה לבד. למטיס טייבול.
אוקיי.
אוסטרלי גם.
לא, 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 חשבתי פורד למטיס טייבול, שהיה לו ולוג נדר בתקופת הבועה.
נכון.
בתקופת הבועה.
תראה, אני באמת, אני כל כך מסכים איתך, ואני גם מתאכזב, כי לוותר על הלאה פזר...
שוב, אני ואתה, מאהבת הכדורסל התאכזבנו, הוא לא עשה לנו שום
דבר. לא, לא עשה שום, אין לי שום בעיה איתו. אבל אם כבר הלכנו לבניית קבוצה, ויכול לשחק כל כך הרבה עמדות, ולשמור על כל כך הרבה שחקנים,
יכול לשחק כל עמדה.
ולשמור על 5 שחקנים.
הבעיה?
חמש עמדות.
הבעיה, ג'ובה, שלפעמים אתה מרגיש, ואם תשאל שחקן כדורסל, ואתה גם שחקן כדורסל, אתה יודע, שחקן שאין לו בכלל כליה, הוא תוקע את כל המשחק, ולצערי בסוף אנחנו
כן,
אוהבים
את ההתקפה. יש לזה פתרונות, יש לזה פתרונות.
יש לזה פתרונות, אבל זה נורא קשה, בטח שהשחקן שלך הוא גארד, אם מלא הוא היה גבוה, אולי...
אז הוא הפורזינגיס שלך.
אולי הגיע הזמן שיתנו לו לשחק 4.
הוא 4, אז זה בדיוק מה שאני אומר, הוא צריך לשחק בעמדה 4, לקחת הריבון, לצאת למתפרצות.
זה כן.
לעשות פיק אנד רול, אין בעיה, אבל בסוף
זה... יאללה, הלכנו. אוקיי. אנחנו מקום שישי כבר?
אנחנו בטופ סיקס.
טופ סיקס.
יופי. אותו... מקום שישי, לדעתי, אנחנו זהים מפה.
הסנטר...
לא, אנחנו לא, כי אתה חמישי שלך או לא, אני יודע מי החמישי שלך או לא שלי.
טוב, השישי שלי הוא רודי גובר.
נכון,
הוא שלי. בגלל זה הוא מעל ניקולה ווצ'ביץ', כי הוא הסנטר המחליף. כי אני רוצה סנטר מחליף הגנתי, כי...
לא, אתה לא יודע, אתה מגיע למשחק וזה, אתה תחליט מראש.
יכול להיות שווצ'ביץ' יעלה לפני, כי אם הגבוה שלי ייפצע, וגבוה התקפי. מה, למה נגיד על...
רזומה, בוא ניתן קודם רזומה.
תן, אתה, רזומה זה שלך, אני אתן...
שלוש פעמים שחקן ההגנה של העונה.
צ'ק.
פעמיים באולסטאר.
צ'ק.
ארבע פעמים בחמישיות העונה.
צ'ק.
חמש פעמים בחמישיות ההגנה של העונה.
צ'ק.
זהו, מפה דעתי.
זה מספיק.
אני רק קצת...
משחק בנבחרת, קודם כל...
אל תגיד נבחרת, אסור נבחרת.
נכון, אני מתנתק. הכדורסל הצרפתי... שאותי הוא נורא מליב. אני נורא אוהב את מה שעושים שם באופן כללי, לא רק עם רודי, לא רק שחקני NBA, בכלל. רק מה שראינו באולימפיאדה, וזה, אני לא אומר שזה מה שנתן לי לבחור, אבל הדבר הזה שסגנית אלופת העולם, סגנית המשחקים האולימפיים, ראית שם גם את האהבה של רודי לדבר הזה שנקרא נבחרות, ואותי זה עוד יותר ריגש, וגם עזר לי לבחור את מה ש... את המקום
אבל זה לא חלק מהדיון.
נכון. עכשיו בוא רגע נוריד את מה שאמרתי, ונתקדם לכיוון ה-NBA ומה שרודי גובר עושה. הוא השומר הכי טוב ב-NBA, קל.
הוא שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA, הוא לא השומר הכי טוב ב-NBA.
אוקיי, סבבה.
מבחינתי,
הדבר הטוב של רודי גובר הוא, שהוא גם יכול לשמור על גארד בקונצרט מסוימת גם בחילופים, יש לו את זה, כי הוא כל כך ארוך, כי אין לו את הרגליים, אבל כל כך ארוך.
כן, אבל תראה, אני מדברים על זה, המון מדברים על זה, וגם יצא לי לדבר על זה פה. יש בי איזה צד שמסכים למה שאמר שקיל אוניל.
אוקיי.
היום כל שחקן יכול להרוויח 200 מיליון דולר.
אם הוא שווה 200 מיליון, הוא לא שווה. סליחה.
אבל מעבר לזה, רודי גובר לא מנצח לך משחק.
לעולם לא אמרנו שלא, גם לא בחמישייה.
ולכן, תראה, הוא אצלי במקום השישי. אני מודה בעיקר הרזומה, ובאמת, היכולת ההגנתית שלו היא ברמה... הכי גבוהה, של הגדולים של הזה, ולפני שנתיים יוסטון גרמה לו לרדת מהמגרש, והוא לא מנצח משחק. הוא ניזון, והוא מכוון את ההגנה.
משחקן הקפה בינוני מאוד.
מעבר לזה, גם אם ההגנה שלו בסוף, היא לא תביא לך תואר. היא לא תנצח לך משחק.
אבל אתה רוצה שחקן כזה בקבוצה
שלך. בסדר.
אוקיי.
וברזומה הוא נתן מקום שישי.
ובגלל זה הוא גם לא בחמישייה של שנינו. שנינו מסכימים שהוא שחקן
אני חושב... שדומנטה סבוניס,
okay.
שהוא לא בדיוק סנטר, אבל הוא 5-4, לא, okay. לא נתווכח על זה,
okay.
יסיים את הקריירה שלו, הוא יהיה מדורג.
ייזכר יותר גבוה.
ייזכר ויהיה מדורג. אני לא יודע אם ייזכר, כי באמת, אם הוא ימשיך לאסוף שחקן ההגנה של העונה 900 פעם, רודי גובר, אז הוא יהיה גבוה. אבל הוא ייזכר כשחקן יותר טוב, עם קריירה יותר מרשימה, מאשר רודי גובר.
אוקיי, okay. אוקיי. Okay. אבל שנינו מסכימים שהוא מקום שישי, אבל בקטע הזה אנחנו מסכימים.
אנחנו מסכימים שהוא טופ 10, ואנחנו מסכימים שהוא מקום שישי.
טוב, חמישייה.
עכשיו חמישייה, שמבחינתנו, אני אגיד את זה, אני לוקח אחריות גם עליך.
נכון.
בעצם המקום החמישי זה הסגן של בר כוכבא, כי הרביעה הראשונה היא ברורה וקלה. גם הסדר שלה הוא יחסית קליל, ולכן החמישי...
אני רוצה שאתה תתחיל, כי אני, יש לי הפתעה.
אוקיי. אז אני אתחיל. החמישי שלי, הוא לא היה מדורג חמישי, אם לא היית מכניס את עניין החמישייה.
ברור. יכול להיות שהוא... דרך אגב, גם שלי.
הוא לא אצלך בנבחרת, כי כבר אמרת את זה.
אוקיי.
בסדר, זה בויאן בוגדנוביץ' הקרואטי.
וואו, אוקיי, מגניב.
אבל, ואין לו אולסטרים, ואין לו אליפות, אבל, הוא שיחק בפלייאוף עם ארבע קבוצות שונות.
יוטה.
עם ברוקלין, עם וושינגטון, עם אינדיאנה ועם יוטה. זאת אומרת, שחקן ששיחק בקבוצות מנצחות, היה שחקן חמישייה בשלוש מהן. העונה הכי טובה שלו הייתה עונת הקורונה, שבה הוא נפצע לפני הבועה. הוא סיים עם ממוצעים של 20.2 נקודות, ב-41.4% נפצע, יוטה בלעדיו היא הייתה כבר חצי קבוצה. הוא באמת היה השחקן הכי חשוב, זה שמנצח גם את המשחקים, עם סל ניצחון ממש לפני שהליגה נגמרה, על הפרצוף שלה, אני לא זוכר של מי זה היה. הוא באמת, הוא שחקן אדיר.
כאן אדיר.
אנשים לא מבינים שגם עוד לפני זה, בכדורסל נבחרות אתה רואה את זה בקרואטיה, וגם היה בפנר, אבל הוא הפך להיות שחקן חמישייה. הוא רולפלר, אבל הוא רולפלר שהוא כוכב.
נכון.
גם בממוצעים, גם על המגרש, גם שומר על שחקנים, הוא לא שחקן הגנה גדול, אבל שומר על השחקנים הכוכבים הכי גדולים, ושאני בא לבנות את החמישייה, כי אמר, אז...
בדיוק, הוא צריך...
אז זה היה חייב להיות סוג, עכשיו,
ברור.
הוא לא ממש בעמדה שכביכול הוא אמור...
לא, הוא לא חוסק שתיים.
כן, ב-NBA הוא כבר ארבע.
נכון.
לכל דבר ועניין, הוא התחיל כשלוש, והוא חוסק גם שתיים, ולכן הייתי חייב לבחור אותו, אני יודע מי החמישי שלך, אני אתן לך להגיד.
שנינו מסכימים עם משהו אחד. אוקיי, שהשחקן החמישי יכול להיות שבדירוג, אם אתה מדרג את השחקנים ככה, רודי אולי שחקן גדול.
הוא חייב להיות ב-12 מבחינתי, בטוח.
זה בסדר, אבל כאילו, רודי גובר, אולי אפילו פורזינגיס, אפילו סייקם, לא יודע.
למי שכועס עליי שהוא חמישי, בויאן בוגדנוביץ',
בדיוק.
אז אני מאשים אותך.
בדיוק. זה בדיוק מה שאני בא לסנגר עליך, זה שבגלל עצם הבחירה שהחמישייה צריכה להיות חמישייה,
שיכולה, כן. לא חמישה סנטרים.
בדיוק, שיכולה לעמוד על המגרש, אז רודי גובר עשה יותר ממנו בקריירה. יש שגידו קריסטה פורזינגיץ ועוד ועוד ועוד. לא משנה.
יש הרבה, באמת, הוא לא נבחר לאולסטאר.
מי אצלי חמישי?
אצלך? שיגיד ג'ס אלכסנדר.
יפה מאוד.
רמזים אני מבין. רמזת.
רמזתי. תראה. שיגיד ג'ס אלכסנדר הוא בדיוק מהשחקנים שאני הכי אוהב לראות, אוקיי? ואני אסביר. זריזות אינסופית, מהירות, סיומת, הוא לא שחקן גבוה במיוחד, הסיומת הזאת של קיירי וסטף עם ה... זאת אומרת, הוא עדיין לא שם, כמובן, אני לא רוצה שיחשוב אולי אם הוא שומע אותנו שהוא שם,
הוא עוד... שומע אותנו. תרגמים לו את הפודקאסט.
יש לו עוד לאן ללכת, אבל הדבר הזה...
לעשות צעדים.
אני כל כך אוהב... כן, בדיוק. אני כל כך אוהב חתוליות שיש את עליה מדר, דוגמה, ולעודד קטש, ואת הדבר הזה, אני מת עליו, והוא משתפר, והוא הופך להיות סופרסטאר. הייתה לו שנה יותר קשה השנה, כי סיפיטרי לא שמה, והקבוצה לא הגיעה לפלייאוף.
כן, אבל הוא גם מושבט.
אבל, בעצם זה שהוא עלה בממוצעים, הוא הולך והופך, הוא יכול להיות גארד מפלצתי, בדיוק כמו ג'ה מורנט, חברו הטוב אני קורא לזה, כי
תראה.
מזכירים לי אחד את השני, אני מאוד מקווה שהוא יהיה הפנים של הליגה, בעוד 4-5 שנים, אחרי סטף, אחרי קיירי, בדיוק בעמדה הזאת.
אני יכול לקבל את זה, שהוא ב-12 שלך.
אוקיי.
על רמת, בוא נגיד, השחקן הצעיר.
קנדי, רק מי שלא הבין, אמריקאי חושב שג'י גילג'ס, שי.
שי.
יש לו גם שם ארוך, אולי אתה זוכר אותו, שוונטין, משהו מוזר כזה.
שוונטה, הנה זה בדיוק פה, אלסיאן, גילג'וס אלכסנדר. שי.
שם נדע.
בוא נלך שי דורון.
כן.
הוא באמת יכול להיות... אני מבין למה ברמת הפוטנציאל, אבל בסוף הוא משחק 3 שנים בליגה.
נכון.
2 מהם זה עם קריס פול.
נכון.
שנה האחרונה משחק חצי עונה, כי השביטו אותו על איזה פציעה, כי הם עשו טנקינג באוקלאומה.
בדיוק, אבל בחצי עונה היה מצוין, ממוצעים נפליים.
היה מצוין, זה עדיין נראה לי too much, ויכול להיות שבסוף הוא באמת יהיה שם, אבל זה קצת too much, ששחקן ששיחק אפרוקסימט ל2.5,
נכון.
שהוא יהיה חמישייה, או אפילו בטופ 5, של שחקנים בינלאומיים, מבחינתי. אני יכול להבין למה הוא ב-12, זה בסדר.
ברור.
היום, אם תגיד לי, אוקיי,
הוא או בוגדנוביץ' דוגמה.
אפילו לא, אפילו בוא נלך קנדים. הוא או ג'מאל מארי. ג'מאל מארי, אין שאלה בכלל.
אוקיי, בסדר.
שחקן יותר שלם, שעשה גם קצת יותר, וגם אם אפרופו מדברים חמישייה, אז הוא היה יושב, דרך אגב, ג'מאל מארי בחמישייה, היה יושב יותר טוב גם מבוגדנוביץ' וגם משייגל.
אז אני חושב ששי, חברנו הטוב, הוא יותר מוכשר מג'מאל מארי התקפית ברמה הזאת של הגארד.
מסכים.
ג'מאל הוא רכז, קצת יותר רכזי נקרא לזה.
ועדיין לא ראית איזו התפוצצות של שי גילג'ס אלכסנדר עם איזה 50 נקודות.
לא, אבל הממוצעים שלו קצת יותר טובים, אבל בסדר, יש לו הרבה מה להוכיח שנה הבאה.
מכל השמות שהזכרת והדירוגים, זה אני הכי לא מסכים.
יש לו הרבה מה להוכיח שנה, וזה אני מסכים.
יש לכולם.
כי אוקלאומה, בדיוק מה שאמרת, עשתה חצי עונה טנקינג.
היא גם תמשיך עם זה. זו אחת הבעיות.
אוקיי, השאלה מה יהיה איתו. הוא בסוף, הוא צריך לשחק.
הוא ישחק, הוא ייתן את אותם מספרים.
האם הוא יהיה הפרנצ'ייס פלייר בשנים הקרובות? האם סביבו יבנו את הקבוצה?
הוא ופוקושבסקי. שזה דרך אגב שם שלא הזכרתי ברמת העתיד.
שאולי יהיה.
אולי. הוא באמת, הוא סוג של פורזינגיס. ההיילייטס שלו רדפו את, פתחנו את סוגריים קטנים, רדפו את כל אוהבי ההיילייטס לאורך העונה מהפיק אנד רול, גם בג'ילי, גם בזה.
שיחק מלא גם.
נראה מיוחד. באמת, יש בו איזה משהו מיוחד עם הגובה, עם הכלייה, עם המסירה. נגיד פורזינגיס, התלהבו, ההתלהבות הייתה עם הגודל הזה, היד הרכה, שאנחנו מכירים זה, אבל זה באמת 2.26 שקולע ככה, או 2.24 שקולע ככה מבחוץ. אצל פוקושבסקי, הידוע בכינוי הפוקו, זה יכולת המסירה. היו פוזשנים שהוא מכדרר, השחקן שמכדרר בפיק אנד רול.
אוקיי.
ואני חושב שבתסריט האופטימי, הוא וגילג'וס אלכסנדר הם הקורנרסטון של אוקלאומה סיטי.
יש לי...
הבעיה שגם השנה אני חושש שזה יהיה לפחות חצי עונה של טנקים.
יש לי פינה חמה בלב לאוקייסי. אבל אנחנו... טוב, בוא נתקדם.
טוב, אז בוא נאמר כך, הרביעייה היא ברורה. ובוא נשים אותה על השולחן. ואני לא אומר אותה בסדר מסוים של דירוג. 3 אירופאים, יאניס, לוקה, הם אפילו באים עם שם אחד.
נכון.
יאניס, לוקה... הג'וקר, ניקולה יוקיץ'.
וגם הרביעי זה די קל.
וג'ואל אמביד.
יואל, כן. יופי.
אז כביכול, אתה יכול עכשיו להתווכח, הוויכוח המרכזי הראשון.
איך לסדר את הארבע? מי הרביעי?
אפילו לא, זה 3-4 ו-1-2.
נכון.
אין פה, אף אחד לא חושב ש...
יש אנשים חושבים אולי שיוקיץ' סקן טוב ב-NBA? אני שואל אותך.
לא.
הוא היה גם VP של העונה הסדירה.
זה לא אומר, אבל אנחנו מסתכלים קצת יותר...
בפריזמה קצת יותר עמוקה.
תראה, אני לא אוהב להגיד מה היה קוראים, אבל אם אמביד לא נפצע, יכול להיות שהוא זוכה ב-MVP. אבל יוקיץ' הוא באמת, יש לו את הייחודיות שלו.
מדבר עליו.
מבחינתי ה-MVP, אם נחבר אותם לדיון אחד, הזכייה ב-MVP של יוקיץ', שמצטרפות לשלוש פעמים אולסטאר, שלוש פעמים נבחר לאחת מחמישיות העונה, וזה שיזכר כגבוה המוסר הכי טוב בכל הזמנים, היא הזכייה הזאת ב-MVP בעונה האחרונה שהגיע לו. שמה אותו מעל אמביד.
מעל אמביד.
אם אני עכשיו...
אמביד רביעי, רק אני עושה סדר, אמביד רביעי, יוקי שלישי.
נכון.
אצל שנינו.
עכשיו, בדיון שעשינו פה, אני חושב שזה היה עם אלפרין ועידו, אם עכשיו תגיד לי, אוקיי, כך אחד מהם הוא הסנטר הפותח שלך בקבוצה שאתה בונה,
אם אני...
אני עדיין אמביד.
אתה בוחר באמביד.
כן, בגלל שהוא שומר הרבה, 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 יותר טוב.
מעניין מאוד. אני לוקח את יוקי דווקא.
בסדר.
אבל...
לא, זה מעולה שניהם.
בחירה מצוינת לשניהם.
גבול דק מאוד, אבל הפער בין היכולת ההגנתית שלהם הוא הרבה יותר גדול בין הפער מהיכולות ההתקפיות של שניהם.
יש לי דבר אחד שזה, יואל אמביד, אני מצטער להם, יואל, כל המזמין, יואל זה יואל, זה, 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 זה הכינוי אצלנו במשפחה, אז אני ככה קורא לו. אני חושב שתמיד, יכול להיות שדיברו על זה, ואני סתם אומר...
השתולל.
בדיוק. אבל תמיד מדברים על, אתה יודע, על אנטוני בנט שהוא בחירת דראפט גרועה, ואני תכף אגיע לנקודה למה, ועל סמבוי ועל מלא דברים. פתאום כשאתה מסתכל על דראפט 2014, אתה גם אומר, רגע, גם מילווקי וקליבלנד, שלקחו את אנדרו וינגטס וג'אברי פארקר, בונה, ממש פישלו. שוב, בדיעבד, אני אומר, שבע שנים אחרי, אנחנו יכולים להגיד, בונה, הפך פול שחקן, אחד מהעשרה שחקנים הכי טובים בליגה, לעומת שני שחקנים, שחקן אחד קצת יותר טוב, אחד שחקן ממש בינוני. אז בונה, צריך...
אפשר זה תמיד קורה ש...
נכון, ברור. אז אפשר להסתכל על זה עכשיו שבע שנים אחרי, גם בגלל שאנטוני בנט חזר לפה לירושלים, זה הזכיר לי את זה. מאוד מאוד אוהב את המשחק של ג'ואל אמביד. הוא סוג של יוקיץ', ואני גם מסביר מה, רק מתחת לסל. הוא שחקן שפילדלפיה הרבה פעמים יכולה לתת לו את הכדור, והוא עציר, נקרא לזה ככה, לא בהכרח ברמת המסירה של יוקיץ', אין לו את זה. אבל הקליעה הזאת מחצי מרחק, שהוא שיפר קצת יותר. חצי מרחק, הגזמתי אולי, זה...
אני באמת חושב שבעונה האחרונה הוא היה סנטר הטוב בליגה.
מסכים איתך
לגמרי. ואם הוא לא נפצע, הוא לוקח את ה-MVP, כי הם גם סיימו במקום יותר גבוה מדנבר באזור שלהם, פילדלפיה, הם סיימו במקום השני, ודנבר סיימה יותר למטה מזה, בגלל הפציעה של מארי והכל, והוא פתח את העונה בצורה מטורפת. מצד שני, יוקיץ' מוביל לדנבר בכל הקטגוריות.
נכון.
גם בעיניים, אבל אני חושב שהקריירות של... בוא נגיד ככה. שהקריירות יגמרו, אמביד, אני חושב, יוזכר, אני מקווה, כי אני מאוד אוהב.
יותר גבוה.
לא רק זה, כי זה אי אפשר לדעת, כי עוד זכייה אחת ב-MVP של אחד מהם, או אליפות, זה יכול לשנות, אבל כשנדבר רק על סנטרים, אז אמביד יוזכר בנשימה אחת עם 80's אחורה. זאת אומרת, אפילו יותר, 90's, שקיל אוניל, לפני זה, יואינג, רובינסון, אולג'ואן, לפני זה כל הגדולים. בשנות ה-70, וקרים אבדול ג'אבר, וביל ראסל, וויל צ'מברליין, ודייב קאונס, הוא באמת יש לו את ה... הוא לא מיצא את זה. הוא לא מקסם את זה, הוא לא מתקרב לזה אפילו.
חד וחלק.
זו הייתה העונה הראשונה...
שהוא גם היה בריא, רוב...
שאמביד מלבד... שהוא באמת היה דומיננטי, הוא שיחק בעונה האחרונה, שוב, נזכיר, הוא 72 משחקים, שיחק 51. באף עונה, מאז שהוא בליגה, הוא לא שיחק יותר מ-64 משחקים. ותמיד יש לו פציעות.
נכון, קטנות כאלה של כמה
וגם,
שבועות.
למשל, שמעתי שבחוזה עכשיו שהוא חתם, אין הגבלות על פציעות, ולפני זה היו לו. אבל אם הוא בריא, והוא משחק, כמו שהוא שיחק בעונה האחרונה, הוא ברשימה של הסנטרים הגדולים באמת, בעמדה. תמיד יהיה, יוקיץ' יהיה יותר פלשי ויותר יפה. ועוד פעם, אנחנו לא יודעים מה
אירופאי,
יהיה.
ביותר אירופאי.
כן, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. ועוד זכייה אחת ב-MVP, או אליפות, יכולה לשנות את כל הדיון הזה. ועדיין, כסנטר, רק כסנטר, אם אני עכשיו בונה את הקבוצה שלי, אני מעדיף את אמביד. אבל אם אני מדרג אותם לצורך הדירוג הזה,
בדיוק.
אז יוקיץ', עוד פעם, בזכות ה-MVP, עובר את אמביד.
מת על אמביד, מת על יוקיץ', עכשיו אני אתן מילה, טוב, אני אתן קצת אני על יוקיץ', אני חושב ש... תמיד, אתה אמרת את זה, בכל עשור, יש את הסנטר הדומיננטי הזה שמשנה את המשחק. אם זה היה שקיל בניינטיז, ואם זה היה סבוניס שמבחינתי שינה את הראייה שלי על סנטר שמגיע ל-NBA ועושה להם מסירות עין עקומה, זה מה שניקולה יוקיץ' בשבילי היום, ובגלל זה הוא גם מדורג יותר מיואל אמביד. יכול להיות שג'ואל אמביד, למה אני קורא לו יואל ככה כל הזמן? יכול להיות שג'ואל אמביד באמת, כמו שאתה אומר, הוא כדורסלן טוב יותר, אולי לקבוצה אתה רוצה לקחת אותו, אבל מה שיוקיץ' עושה, ובסוף זה מה שבחירה עושה, מה שדירוגים עושים, יוקיץ' שינה את המשחק יותר, בטח בתקופה הזאת. אני חושב שאנחנו תכף נגיע לשחקן שהכי עשה את זה, ששינה לדעתי את הדעה של האמריקאים על שחקנים אירופיים. יוקיץ' הוא גם מהדבר הזה שעוד יותר שינה. אם זה מטוני קוקוץ' והשחקנים הגבוהים האלה שהם כל כך חכמים וסבוניס, יש להם כל כך הרבה במוח, זה פשוט לא הגיוני. שאתה אומר, איך זה לא במטר 90? איך זה ב-2 מטר 20 או דברים כאלה? לכן, ניקולה יוקיץ' הוא שחקן שיזכר לעד,
הוא הרבה יותר מיוחד.
הרבה, בדיוק. יזכר כאחד ששינה את המשחק, וגם מה שהוא עשה השנה.
לא, אני לא יודע, אני לא איתך בשינת המשחק, אבל הוא באמת אחד השחקנים הייחודיים, שבוא נגיד העשור האחרון, והוא תמיד יזכר כייחודי. כמו שסבוניס, תמיד יזכר כייחודי.
והוא לא איזה, הוא לא ב-50 שחקנים הגדולים בעולם או ב-100.
בסדר, כי אין מה לעשות, הגיע בגיל מאוחר, וכל הדברים שכולם יודעים, אבל אם אתה מסתכל על היד שלו מג'לגיריס, אתה רואה מפלצת.
ברור.
הוא יהיה, בראי ההיסטוריה, הוא יהיה שחקן, לפחות שאנחנו לוקחים את הקריירה היום, הרבה יותר ייחודי.
הוא סנטר מודרני. זה ה...
לא, הוא לא סנטר מודרני. מה הופך אותו לסנטר מודרני? הוא לא סנטר מודרני.
הוא סנטר מודרני כי היכולת המסירה שלו. סנטר מודרני זה סנטר שיכול להקפיץ כדור מדי פעם בקטנה, ויכול לקלוע כיוקיץ' קולע, ויוקיץ' אפילו בפלי אוף, בגלל שלא היה להם נשקים התקפים, היה יוצא על קרלים כאלה, נכון. ודופק שלשות, כי אין ברירה, אין לך ג'מאל מארי וקמפסו, שחקן שאתה יוצר. אז הדבר הזה... הוא כל כך מדהים, כל כך טוב, ועצם העובדה גם שהוא עבד קצת על הגוף שלו, אני לא יודע אם זה דיאטה או משהו כזה, והוא קצת הרזה וקצת נהיה יותר...
דעת, הרבה.
הרבה יותר נייד והרבה יותר ברור. מהיר, אין מה לעשות וזריז. אני מקווה מאוד שהוא יבוא לי עם סט כלים חדש לעונה הקרובה, אני מאוד
מה
מקווה.
מה שכיף בשניהם, מלבד החולשה שלי לסנטרים שמוזכרת פה לא אחת, יש שניהם טיפוסים מאוד מיוחדים.
אוקיי.
שניהם בדרנים וגם יוקיץ' הוא מצחיק כזה, ויש את הקטעים עם המיקרופון. והיה ביוני, הוא חזר לעיירה שלו לסומבור, ורחב על סוסים באיזה מסלול מרוצים. ויש תאחים שבאמת שני טיפוסים מגניבים.
צבעונים.
שהם יכולים להיזכר כשניים מהגדולים בהיסטוריה. עכשיו בואו נלך לשני הראשונים.
זה היה קל בטח, לא?
כן. טוב. ואני חושב שמה שצריך לנסות להכריע, אם כי אני שונא את הדיון הזה,
נכון.
האם שהקריירות של שניהם הסתיימו, של יאניס אנטטוקומפו, שהרזומה שלו כיום, הוא אליפות, MVP של סדרת הגמר, פעמיים MVP, אחד שחקן ההגנה, אחד MVP של האולסטאר, 5 בחירות לאולסטאר ו5 פעמים נבחר לאחד מחמישיות העונה, או לוקה דונצ'יץ', שמשחק סך הכל 3 עונות בליגה, ונבחר פעמיים לאחד מחמישיות העונה, פעמיים לאולסטאר, היה רוקי העונה והקבוצה שלו שיחקה פעמיים בפלי אוף.
זה מה שלא
יודע. לדעתי, משניה אחד מאלה, בעוד 15 שנה,
יהיה האירופאי הכי גדול?
יהיה האירופאי הכי גדול ב-NBA.
בהיסטוריה, כמובן.
בהיסטוריה, אם כי ההבדל הוא, זה שאם נשקלל גם נבחרות, יאניס לא נראה לי יגיע למה שהיה לוקה, אבל
ימים יגיע.
ניחוש.
טוב, מן הסתם שנינו הלכנו על אותו דבר, נראה לי?
כן, לא, אין פה, זה שניהם.
לא.
יאניס ראשון, זה גם ברור.
לוקה שני, זה ראשון.
מה שמפריד זה האליפות, זה מה שזה את ההבדל.
ויכוח פנימי עם עצמי קראתי על זה, כי על פניו...
אין פה ויכוח.
לא. אני מסביר. זה, שוב, זה בחירות. לוקה דונצ'יץ' הוא השחקן שמוצאים ממני ולדעתי מאוד הרבה אנשים. אנחנו רואים את זה גם בערוץ הספורט אצלנו, וגם באתר ערוץ הספורט וגם בכל דבר שאנחנו עושים. לוקה דונצ'יץ' הוא כנראה השחקן הכדורסלן שמוציא הכי הרבה רגש היום מאוהבי הכדורסל, נקרא לזה, בטח מאנשים שאוהבים כדורסל אירופי. אין בכלל ספק. אני אשאל אותך את השאלה הזאת. האם אתה חושב ש... לוקה לא מוציא ממך יותר רגש ממה שגריג פריק, ממה שיאניס מוציא ממך?
לא.
אתה רואה מהלך של את הסטאבר לא. שפתאום עושה או שלושה? לא. אוקיי, אז אצלי כן. לוקה לי עושה...
אני אוהב אותו מאוד, רגע. אבל הוא לא מוציא ממני יותר רגש משחקנים אחרים.
לוקה עושה לי את זה יותר ממה שיאניס עושה את זה, אבל, וזה הרבה, וזה אבל גדול. לך תתווכח עם אלוף NBA, לך תתווכח עם שחקן שעשה עכשיו ממוצע של 35 נקודות בסדרת גמר, עשה סדרת... אני אסביר עוד פעם, אני רוצה לחזור אחורה. לפני... בפלי אוף, גם לא אמרתי עליהם בברקט, אמרתי שלמילווקי, היא לא קבוצה, היא מעייפת אותי, גם הפלי אוף הקודם, יאניס לא כזה טוב, ואז הגיע הפלי אוף הנוכחי, ואז הגיע סדרת הגמר הנוכחית. שבה יאניס הראה לי את הביסט מוד, הוא ממש נכנס למוד, ושם אמרתי, איי, 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 מה אני רוצה בכלל? יש לי כל כך הרבה טענות אליו, שהוא לא קולע, והוא לא כזה, אבל בחיית רבק, הבן אדם הזה הביא אליפות היסטורית, היסטורית אחר, 200 שנה, לא ראשונה, אבל זה כל כך יפה וכל כך מדהים, גם האמת, זה סותר את האהבה שלי לכדורסל, כי אני לא חושב שקשה להיות לשחקן בלי כליה כל כך, הוא עדיין הצליח לעשות את זה, אז כל הכבוד לו, והוא השחקן האירופי, הוא הלא אמריקאי הכי טוב שיש היום, אני לא חושב שהוא ייזכר כגדול ביותר.
לא, אבל... זה לא, זה אני מסכים
לא, איתך. לא, אני לא חושב שהוא ייזכר גם בעוד 15 שנה.
אני מסכים איתך, אני חושב שבסוף, לוקה,
ייזכר, כן.
זה...
שנינו מסכימים בזה.
כל עוד הוא יהיה בריא, הוא לא רק זה, עזוב את האירופי, הוא ייזכר יכול להיות אולי מ-20 השחקנים הגדולים בהיסטוריה.
יכול להיות שאפילו בטופ 10. יכול להיות.
אמרתי, לא רוצה, אתה יודע.
להעמיס עליו יותר.
זה קשה לדעת את זה. אבל איך שזה עכשיו, ושאתה תשקלל את הקריירה עם מה שעושה בנבחרות, ועשה ביורליג, וזה אפילו יאניס לא עשה. יאניס הוא סיפור אדיר. הוא סיפור אולי יותר כסיפור, יותר גדול מלוקה.
כי אף אחד לא חשב שהוא יהיה
כמו... כי מליגה שנייה ביוון, להיבחר בדראפט, זה שמגלים אותך פתאום, והשיפור הזה, ואחד עושה אותך רכז, ואז בסוף אתה נהיה משהו אחר, וכל זה שמה שהשגת, שצוחקים עליך שאתה יכול לקלוע, אתה משיג פה רשימת תארים, ואתה רק בן 26.
ובלי כליה, זה מדהים, זה מדהים לעשות את זה. מדהים, בלי כליה שלוש. ועדיין,
מה שלוקה עשה מאז שהוא בן 16, והזכייה בתארים האירופיים, שזה יותר קשה מלזכות בעיניי באליפות NBA, לזכות ביורו-בסקט, ולזכות ב...
יותר קשה מהליגת NBA?
כן.
אוקיי.
בגיל 16.
אוקיי. אתה מדבר על משהו...
בעוד 10 שנים, לא, אבל איפה שהוא היה, שהוא היה שם. 16 הוא התחיל, זה היה 18. ובאמת, שחקן מטורף. אנשים, אני מניח, גם אוהבי הכדורסל האירופי המובהקים, כלומר, עודד אלפרינים למיניהם,
אליסר.
לא האמינו שדונצ'יץ' יהיה כל כך מהר שחקן דומינטי.
אף אחד לא
האמין. אף אחד לא האמין. זה לא מפתיע למישהו שהיה בגיל 17 רכז ראשון ביורוליג, ועדיין
לא חשב
אף אחד לא ציפה.
מהר.
כן, לא, זה, תראה, שאני אומר לך את זה עכשיו, עזוב שזה היה מהר. זה לא באמת מפתיע אותך במה שהוא עושה. כן, אתה טיפה מטורף, אבל ההפתעה שזה הגיע מהר, לא שזה הגיע.
30 נקודות בממוצע בפלייאוף.
אתה מופתע מזה שזה הגיע מהר או מזה שזה הגיע?
אני לא חשבתי לרגע שלוקה דונצ'יץ', שראיתי אותו ואני עוקב אחריו מגיל 12 שהוא שיחק בריאל מדריד ביורליג של הצעירים, אני סתם זרקתי עכשיו מספר מתי, אני לא זוכר באיזה גיל זה היה, לא תיארתי ופיללתי לעצמי שהוא יצליח להיות כל כך דומיננטי וטוב ב-NBA. חשבתי שהוא יהיה שחקן אדיר.
יותר קל, בעיניי יותר קל ב-NBA.
ככה?
גם הוא אומר, כן?
30 נקודות בממוצע בפלייאוף.
אני מופתע. והופתעתי מהמהירות שזה קרה.
כי אני חשבתי ש...
כי בסוף השנה השלישית לא חשבתי שהוא יהיה מועמד ל-MVP.
בדיוק, וגם אני לא חשבתי...
אז אני לא מופתע מהיכולות, ומהשליטה, ומהדומיננטיות.
אני חושב שהאטלטיות והדבר הזה שעדיין חסרים לו, הפער הזה, הוא יהיה שחקן מצוין. לא...
תקשיב.
באמת, לרגע לא חשבתי שהוא יהיה כזה...
איך שהוא רואה כדורסל.
אף אחד לא רואה.
זה יוצא דופן, בכל כך הרבה רמות. תוסיף את זה שב-NBA לא שומרים. ועונה רגילה ב-NBA זה לא עונה. עכשיו שאתה עובר... שחק הצלבה שז'לקו ברדוביץ' מסדר את כל ההגנה כדי לבלבל אותך,
נכון.
ואתה לא מסוגל לעשות צהל, ואחרי זה אתה זוכה ב-2018 ביורובסקט, בהצגות, אתה מגיע למשחק עונה סדירה מול אטלנטה, אתה יכול לקלוע 40 נקודות, כן.
ולעשות 15 אסיסטים וגם
אז אני לא מופתע מאיך, אני פשוט, אני חושב שההפתעה גם של רוב האנשים, זה שזה הגיע כל כך מהר.
נכון, רק שנה שלישית.
זה העניין, ובסוף,
MVP של העונה גם.
אנחנו חייבים לראות, מה זה חייבים? שעכשיו הציפייה עלתה, שמה שנקרא, התקרה היא הרבה הרבה יותר גבוהה, אתה גם רוצה לראות את השיפור הזה בא לידי ביטוי בניצחונות. כי בסוף בשנתיים האלה, ואנחנו כבר שופטים את דונצ'יץ' ברמת הלברון ג'יימס,
נכון.
עזוב קבוצה בינונית, עפו סיבוב ראשון.
על זה אתה מסתכל, אתה אומר בסוף, אבל...
בסוף הם עפו בסיבוב ראשון אבל, פעמיים, הוא כל... היה מדהים.
אבל יש לו כמה נקודות חסד, כמו שאמרנו, כי הוא בסופו של דבר עשה רק שני פלייאופים בקריירה. אמרתי MVP, התכוונתי MVP, כי הכוונה שלי הייתה שהוא זכה ברוקי העונה בשנה הראשונה שלו. אני חושב שמה שהוא עושה למשחק, זה הרבה מעבר, הסטמפה שהוא ישיר ומשאיר כבר עכשיו, אני חושב שהזלזלו בו, בעיקר האמריקאים, אני ואתה, והשחקנים...
האמריקאים מזלזלים בכל האירופאים.
לא, אבל עכשיו הם לא יכולים לזלזל אותם.
בסדר.
אין, הוא עשה מה שאף אירופאי אחר...
לא כולם שם יכולים להגיד דונצ'יץ', אתה יודע את זה?
ברור. אני חושב שאף אירופאי אחר, לא דרזן שהיה, ששינה קצת את המחשבה על אירופאים, ולא טוני קוקוץ', ולא אף אירופאי שהיה. הוא שינה את כל המחשבה, אני בטוח בזה. אני בטוח...
אני לא יודע. מה זאת אומרת? מה אתה מתכוון? אני לא מבין אותך.
לי הייתה הרגשה, ובטח גם בשנה הראשונה, שקצת זלזלו בו. אמרו בסדר.
כמו בכל אירופי שמגיע ל-NBA.
לא כמו, הוא זה אחרת. כי הוא, אף שחקן לא עשה את מה שהוא עשה בגיל 16 כבר באירופה.
אבל הם מזלזלים באירופה הזה פה, זה העניין.
זה מה שאני...
אתה גם שומע את זה, שלפעמים זה מבורות, שלא יודעים.
לפעמים גם...
יש כאלה אוהבים סתם לעשות רעש.
נפיחות, כן.
סטיבן אי-סמית,
ברור.
אבל יש כאלה, אתה יודע, גם שאתה שומע, היה פודקאסט שג'רו הולידי התארח אצל ג'יי ג'יי רדיק.
אוקיי.
ודיברו על האולימפיאדה. והיה שם איזה משהו גם, והולידי הוא הכי לא מזלזל בעולם, והוא הכי טיפוס תנוע, ויש לו סיפור והכל וזה וזה. אבל היה לו איזה שני משפטים שיצאו, שהוא באמת זלזל בכדורסל פה.
אוקיי.
אז אני חושב שזה מייצג, גם אם בקטנה, שהאמריקאים מזלזלים. זה הולך וקטן, הם פתאום מבינים מה זה יורוליג.
אין לי בעיה שיזלזלו בכדורסל האירופי.
או, בסדר.
אוקיי? ככדורסל, כמכלול.
הם לא צריכים לזלזל.
לא, זו בעיה שלהם. אני לא אוהב אנשים נפוחים ואנשים מתלהבים ושחשים את עצמם. לי יש כן בעיה, הייתה בעיה, עם הזלזול שיכול לצמוח פה השחקן הטוב בעולם.
כן.
אוקיי? ואני אומר את זה חד וחלק. לוקה דונצ'יט מתקרב להיות... השחקן הטוב בעולם.
בגלל זה שהוא יסיים את הקריירה, כנראה שהוא, לא כנראה, הוא יהיה.
אז זה המחשבה שלי. האם הם אמרו לעצמם, האם אירופאי יכול להיות השחקן הטוב בעולם?
לא.
לא.
אבל בשביל זה צריך להגיע מישהו שיוכיח את זה.
ואני חושב שאני כל מה מדבר על חותמות ועל מה שהלגסי, המורשת שהוא משאיר, וזה מורשת שכנראה אנחנו שוב אנחנו מדברים, תהיה גדולה כל כך שתגרום לו להפוך להיות השחקן.
אם הוא יתחיל לנצח.
הוא חייב לקחת אליפות גם.
בדיוק, כי אחרת הוא יכול להיות שהוא יסיים ואני אלך ככה על הקרוב, כמו ג'יימס ארדן. כי ג'יימס ארדן
כל הזה... כשחקן התקפה מפלצתי וכזה...
מפלצת מדהים, והוא יהיה אירופי הכי מוכשר והכל, אבל בסוף...
אבל בלי אליפות ובלי...
שמע, זה הרף, בסוף שאתה בא...
בספורט קבוצתי.
בספורט קבוצתי, בכלל. אבל יש, שאתה לא הראשון ובאים, אתה בא אחרי, אז יש איזשהו רף לכל אחד. במיוחד אצלו שהוא בדלס, אוקיי? האירופי הכי גדול היום שיחק שם. ושם הוא לקח MVP, ושם הוא הביא את הקבוצה לפלייאוף ולאכזבות, והתדמית שלו הייתה אחרת, ואז הוא לקח את האליפות. והכל השתנה. ואם הוא ימשיך לתת מספרים ולהיות מוזכר ב-MVP ובטופ 3, אבל הקבוצה תמשיך לו בסיבוב ראשון עכשיו 5 שנים?
זו השאלה שאני בא לשאול אותך. האם בשנה הקרובה, עוד פעם יעופו סיבוב ראשון, אם יעשו פלייאוף, מן הסתם, יעוף סיבוב ראשון. מה קורה בקיץ הבא? מתי... לוקה יישאר.
חוזר חדש.
ברור, ברור. לוקה נשאר. מתי מחליטים שצריך לעשות, אני לא יודע, לא רוצה להגיד טנקינג, אבל צריך לעשות שינוי קונספציה.
אתה לא יכול שיש לך את דונצ'יץ', שזה כמו, אתה לא עושה טנקינג.
לא, ברור שלא.
אתה מנסה להפוך את הקבוצה.
הכוונה שלי, הביטוי לא הנכון. מתי אתה מחליט לשנות את הכל, פרזינגיס החוצה, לא יודע.
זה יכול לקרות גם באמצע העונה הזאת.
כי מתי שצריכים להבין שאולי להיעלום הזה עם העסקה? אני לא יודע.
כן,
אני לא יודע.
חתם, תראה, זה נכון, זה הכל נכון, זה קורה ב-NBA הרבה, אבל בסוף הוא עכשיו רק מתחיל את החוזה, מה זה עכשיו, בעונה הבאה?
המפלצתי הזה של ה-200.
הרי הוא עכשיו 3 שנים, אז הוא קיבל את האקסטנשן לעונה הרבה.
נכון, נכון, נכון.
אז הוא מתחיל את החוזה המפלצתי.
לא, ברור, יש לו חוזה, הכל טוב, אבל גם...
הם יודעים, זה בסדר.
ראינו שחקנים עם חוזה שהצליחו לעשות עליהם
טרנד. אני מאמין, זו עונה שאם הכל יהיה בסדר, ובלי קורונה והכל יהיה רגיל, וישחקו את כל המשחקים, הוא יהיה בפיינליסטים של ה-MVP. אוקיי? ברמה שהוא יכול לזכות. איך זה יבוא לידי ביטוי? יעברו סיבוב, לא יעברו סיבוב. הם יכולים גם לעבור סיבוב. המערב הוא הרבה יותר מאוזן, למשל, מהמזרח. במזרח יש 3 קבוצות.
טובות מאוד.
אתה יודע מה, לא 3. 2. הרבה מעל כולם, שאם לא אחת מהשתיים האלה תיקח את המזרח, זאת תהיה הפתעה גדולה.
ברוקלין ומילווקי.
כן. ובמערב, אמנם הלייקרס היא פייבוריטית, אבל אף אחד לא ייפול מהכיסא אם זאת תהיה הלייקרס, או פיניקס, או אפילו גולדן סטייט, ואפילו דאלאס, ואולי יוטה.
חבל לי לראות את גולדן סטייט.
כן. אז זה מאוד תלוי, והרבה דברים צריכים להתגלגל, אבל בסוף, שאתה נכנס, היום שופטים אותו כבר, כמו לברון ג'יימס.
וזה הדבר המדהים אולי, בלוקה דונצ'יץ'.
אבל כדי שהוא באמת יהיה כמו דירק, הוא צריך לזכות.
חד וחלק, חייב אליפות. אני, כמה שאני אוהב את הכדורסל האינדיבידואלי, ואני אוהב ממוצעים ונקודות וכדורסל יפה, בסוף אנחנו בתארים. בלי תואר, דרק נוביצקי, אם לא היה זוכה בתואר, ב-2011, אם הוא לא היה זוכה ב-2011 באליפות,
נכון.
הוא לא היה שם. ובגלל שאמרתי, טוני פארקר, אנשים תמיד מסתכלים עליי ואומרים לי, רגע, 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 רגע. ואני אומר, חבר'ה, יש לו MVP של סדרת גמר, יש לו 4 אליפויות, 2003? 4.
כן, כן.
לא 5, לטימי יש 5. וזה בסוף מה שחשוב, חבר'ה, אנחנו בכדורסל, אנחנו בסוף
רוצים לקחת את הבאות אליפות. אין שאלה, בטח ב-NBA. תראה, זה, עוד פעם, הוא גם, אתה יודע, באירופאים זה בעיה, כי בסוף איפה אתה מכניס נבחרות? דירק נוביצקי הגיע לגמר ב-2005 והפסיד בגמר היורו-בסקט, שזה יפה.
נכון.
טוני פארקר לקח ב-2013.
אבל לא ייזכר, דירק נוביצקי לא ייזכר כאיזה שחקן גדול של גרמניה.
אז אם אנחנו נשאיר את זה ב-NBA, אז כן, זה איפשהו בין, אם אתה מסתכל NBA נטו, בין דירק לפארקר, לפאו גסול, לקוקוץ'. בסוף אלה הרביעייה, כי להם יש את הטבעות.
פאו, לא דיברנו, אנחנו מדברים על אירופאים, אני חייבת לא פה את הכבוד. פאו גסול שמה,
ברור.
איזה שחקן.
יפה. היה לנו פה הרבה שמות, מסע יפה מאוד.
וואו.
לא רבנו מספיק.
כן, כי בסוף אנחנו...
לא, היה לנו את הוויכוחים. פורזינגיס אצלך לא נכנס, בוגדנוביץ' אצלך לא נכנס.
נראה לי שאנחנו מסיימים בערכה.
אבל אני לא יודע מי שרות...
כדור אחרון, למי הולך בקבוצה שלך? לוקה?
ברור, מי אתה רוצה שיר?
בסדר.
ליוקיץ'?
לא יודע, יוקיץ' אולי אתה יודע. לא, לא, לא. תתחכם לי. אני יודע, אני נותן ל...
אופמן, תודה רבה. היה ממש כיף.
סיימנו.
תמיד כיף. כן, סיימנו. יש לך מהדורה לארוך, לי יש אופן לילה לארוך. עכשיו צריך להתחיל לכתוב את הליינאפ.
נכון, ג'ו.
לא עשיתי עוד כלום. עד כאן פודקאסט ה-NBA, אני לא יודע להבטיח אם עידו גור יחזור אליו שבוע הבא, אבל אנחנו נשתדל להקליט במסגרת הכוחות הקיימים פה. נאחל שנה טובה, בכל מקרה, כי ביום שני הבא, או ערב ראש השנה, ונזמין אתכם להאזין לפודקאסטים נהדרים מבית ערוץ הספורט של הנושא המתמיד, שאני תמיד אגיד אותו ראשון, כי זה הראשון שאני זוכר. עולים לרגל עם יונתן כהן ואסף אבולאפיה.
האגדים.
או, והפתעה גדולה בהמשך השבוע בעולים לרגל, וספיק אנד רול, אני ככה מקדם את עצמי עם יותם אלפורין.
לכו תקשיבו, תאזינו.
היה ממש נחמד, ממש נהננו, ולתוכנית 5 באוויר שמשודרת כל היום אפליקציית 5 רדיו. פעמיים כי טוב, יום שלישי, דירוגים זה כיף, עד כאן פודקאסט ה-NBA להפעם. תהנו.